ערב טוב. ערב טוב לכם, שלום, חודש טוב. אני שמחה להיות איתכם במפגש הזה. הבנתי שהנושא שרציתם זה שיעור, זה נושא של חינוך ילדים. עכשיו, אני רק אומרת שבאופן בסיסי השיעורים שאני מעבירה הם בסביבות שנה, שנה וחצי של לימוד משותף שאנחנו לומדות פעם בשבועיים, זה יוצא שנתיים, אבל באמת, אז ניסיתי לחשוב איזה נושא אפשר לתת למפגש, וחשבתי על התמורות, על השינויים הגדולים שקורים בזמננו בעניין ההתייחסות למשמעת או סמכות, ששונים לגמרי ממה שקרה, ממה שהיה בדורות שקדמו. היום בכל מוסד שיכבד את עצמו, כשישאלו מה הבעיות העיקריות של הדור, אז ידברו על בעיית הסמכות. אני רוצה להתייחס לסוגיה הזאת לפי דבריו של הרב קוק, ולנסות להסביר לעצמנו שקורית פה מהפכה. ומי שלא מודע למהפכה הזאת שקורית ביחס להתעוררות של הרצון של האדם במאה השנים האחרונות, אז הוא לא יוכל ממש לכוון לאמיתתה של תורת אמת, הכוונה לכוון אל הנפשות של ילדינו. שומעים אותי? יותר טוב ככה? יותר טוב. זהו, ואת הסוגיה הזאת אני חושבת שחייבים להציף אותה, לברר אותה ולדעת מה ההבדלים. אני אתן דוגמה. איך יכול להיות שלפני כך וכך שנים, שהן לא כאלה ארוכות, אבא היה רק מביט על הילדים שלו או על הילד שלו, והילד היה משפיל את עיניו ומרגיש שיש פה אוטוריטה, סמכות מעליו. היום המציאות היא לא ככה, והרבה אנשי חינוך מסתכלים על התופעה הזאת ולא בדיוק מבינים מה עושים, מה הנקודה העיקרית שאנחנו צריכים עלינו להתמודד בדור הזה. באמת אני חושבת שרק מתוך תורה אפשר לדעת לזהות את המציאות נכוחה. כן. ואני אוסיף משהו, לא רק בעזרת התורה אלא בעזרת תורת הגאולה. יש תורה שהייתה במהלך השנים בגלות והיא עדיין מנסה לשמר את אותם היסודות גם פה, גם עכשיו. אבל מגיע הרב קוק מבית מדרש, אפשר לומר שהוא הפוסק הגדול של הגאולה. ומרווה אותנו באין סוף מקורות שמלמדים אותנו איך ההתייחסות צריכה להיות. אני רוצה בדף שלפניכם אני רואה שלא שמתי פה מספרים, אבל תהפכו את הדף. במקור השמאלי, הרב במאמר הדור, באמת השיעורים שאנחנו לומדים הם רובם ככולם מבוססים על מאמר הדור. זה מאמר מופלא שצריך ממש להיכנס לאופיו של המאמר הזה. הוא מלא חידוש, הוא גם מלא שמחה ומלא אופטימיות ומלא אמונה בדור שלפנינו. וכאן יש את המשפטים שאנחנו חלקם מכירים אותם בסוגריים, במקור שמאלי. הצרות והתלאות הנוראות עשו הוא. כל פעם שהוא מדבר על עשו הוא, הכוונה עשו את הדור. הצרות של הגלות עשו את הדור לנוקשה ואז. עד שכל בלהות ופחדים לא יזעזעו. כן. אנחנו בוגרים שלצערנו אין סוף צרות ומלחמות ושואה איומה. זה פועל על הנפש לא רק של הדור באופן כללי, זה גם פועל על הנפש של הילד הקטן שאצלך בבית. זה הופך אותו להיות מלא תעוזה. כן. הוא לא יוכל, גם אם הוא מוכשר, רק להתרומם. ללכת באור החיים ההולכת למעלה למשכיל. תשימו לב, הוא מוכשר רק להתרומם. כן. אבל לא יוכל, גם אם ירצה, להיות כפוף ושכוח. תתחיל לנסות להכפיש אותו, תנסה לאיים עליו, תנסה להעניש אותו, נסה. יש כוח יותר גדול מאשר מה שהמחנכים חושבים. הכוח הזה הוא כוח אלוקי, נשמות אני עשיתי, שהקדוש ברוך הוא, הוא יודע איזה נשמות צריכות להיות בדורות האלה של הגאולה, והוא הקדוש ברוך הוא מיצה איתנו את הדורות האלה של שפיפות הקומה, ומבקש מאיתנו עכשיו לבנות גאולה, לבנות חיים גאוליים מלאי שמחה. ואין אפשרות לכופף את הנפשות. זה דברים כתובים, שחור על גבי לבן. באמת זה כתוב גם בגמרא, בסוף מסכת סוטה. אין בן דוד בא עד ש, כל מיני עד ש כאלה, ואחד מזה זה באמת התעוזה הזאת של מערכות היחסים בין הורים לבין ילדים. אם כן, לא יוכל, גם אם ירצה, להיות כפו ושכוח, נושא עול ונטל, אשר לא יוכל למצוא בתוכו רושם של אור חיים. אין אפשרות לחיות או להחיות אנשים רק מתוך פקודות וצווים חיצוניים. זה לא עובד. אתה יכול להגיד לו, אתה יודע, אם אתה לא תעשה את זה, אז אני לא אתן לך מנה אחרונה. אז אבא שלך יעניש אותך. אז אתה לא תצא לטיול שנתי. אתה לא... וכו' וכו', כל אחד לפי דמיונו הוא. לא רק שזה לא יפעל בנפש, אלא זה יגרום להפוך. זה יגרום לזה שהנפשות ירצו להתרחק מאותם הגורמים שמייצרים להם הפוך מאור וחיים. רק תבינו איזה אחריות צריכה להיות על המחנכים ועל ההורים להיות בדמותם של אנשים שמשדרים אור וחיים. לא באת רק בשביל לשרוד את העולם הזה ולהביא ילדים לעולם ולעבוד ופרנסה ועבודה ופרנסה ועבודה, חזרה הביתה, והעבודות הקטנות של הנפשות של הילדים שאנחנו זוכים וזוכות לגדל אותם. זה זכות עצומה. כן? שנים, על גבי שנים, אלפי שנים חיכו לזה שיגדלו ילדים בדור הגאולה. יחד עם זה, ידעו שזה מורכב. כן. זה מורכב, זה לא פשוט. למה זה לא פשוט? כי הנפשות האלה הן עזות. החוצפה יסגה זה חלק מהמבנה שלו. וכשאנחנו מדברים על חוצפה יסגה, מסביר לנו הרב קוק, לא צילמתי את הכל, אבל יש דברים בעל פה שלא נהיה צמודים לדף מקורות. החוצפה זה מילה שהיא באה ואומרת, מתי מופיעה החוצפה? תכף נפרק את המילה לגורמים. ככה הרב כותב באורות הקודש, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה זה המילה הזאת חוצפה? מתי מופיעה חוצפה? ברגע שהפה יהיה חיצוני. חוץ פה. כשמתחילים, זה אחד מהביטויים של הגאולה, נכון? חוצפה יסגה. בדור שבן דוד בא, חוצפה יסגה והיוקר יאמיר וכו' וכו'. חוצפה יסגה כוונה שהדיבור שאתה מדבר הוא חיצוני לילד. אתה מתחיל לדבר איתו, שמע, ציונים, בגרויות, מי התחתן איתך, איך אתה פועל, איך אתה... כל מיני דיבורים שמינן פוגשות את הלב. הדור הזה הוא משתוקק לשמוע דברים ששייכים לאור ולחיים. זה לא קל לגדל ילדים בדורות האלה. מצד שני, זה מופלא. זה מופלא. כי זה מחייב אותנו להיות בגובה הזה. ואם הקדוש ברוך הוא נתן לנו ילדים, אז הוא סומך עלינו. הוא סומך עלינו שאנחנו יכולים למצוא מקרבנו אור וחיים. בשביל זה אני מאוד מעריכה נשים שיוצאות באמצע הלילה ולומדות ושומעות ומתבררות. זה לא מובן מאליו. זה יפה מאוד. כן. כי כולנו יודעים, זה לא רק הילד צריך לגדול, גם אני צריכה לגדול. וכשאנחנו נגדל לאיזה כיוון, אנחנו נגדל, ככה הרב מסביר שם, ממקום של פה חוץ, חוצפה, למקום של צחות הפה. מה זה צחות הפה? הכוונה שהדברים שיוצאים מהדיבור שלך, הם יהיו דברים צחים, תיאורים, שפוגשים את הלב, שפוגשים את האהבה. לפעמים יש ילדים שמיצו את המסגרות הרגילות, מרוב שהמסגרות האלה מדברות איתם בצפה של פה חוץ. ולפעמים הם עוברים למסגרות אחרות לגמרי. ודווקא במסגרות האחרות הם פוגשים את החום, את האהבה, את הדיבור הקרוב. תבינו, נשים יקרות, כדי להיות כאלה צריך שאנחנו נהיה מסוגלים לדבר אל עצמנו דיבור פנימי. מה שאנחנו מדברים פה זה דיבור פנימי, לא דיבור חיצוני, אלא דיבור פנימי. כל אחד מהדור הזה יכול לדבר דיבור פנימי. זה מחייב לסלק כמה וכמה קליפות. חיצוניות, מערביות, כלכליות, נורמטיביות של מה שנהוג ומה שמקובל, ודבר אליי אל הלב. זה מה שהרב אומר פה בצורה מאוד מאוד ברורה. לא יוכל למצוא בתוכו, אשר לא יוכל למצוא בתוכו רושם של אור וחיים לדעה ורגש, הוא לא יוכל לשוב מיראה. על איזה יראה מדובר, נשים יקרות? איזה? לא שומעת. יראת העונש, נכון. הוא לא יוכל לשוב מיראת העונש, ביראת העונש. לשוב הכוונה להתקרב להשם. זה דור שאתה לא יכול לדבר איתו במושגים של יראת העונש. אתה יכול, למה לא? אתה יכול, אבל זה לא יעבוד. כן? העונש הוא תמיד משאיר תינה בלב. פעם שאלו את הרב שלמה זלמן אורבך, האם מותר להעניש ילדים? אז התשובה שלו הייתה שמותר, שאם אתה מעניש את הילד הוא יאהב אותך יותר מאשר לפני העונש. מציאות כמעט בלתי אפשרית. הוסיף ואמר, יש פסוק כזה שאומר שאדם צריך להטיל מרה בתלמידיו. כן, זאת אומרת, טיפה מרירות צריך. אמר, בדורות שלנו להטיל מרה בתלמידים או בילדים, לא משנה, היה אומר פעם בשנה. שידע? אבל כל יום? וכל היום? זה בלתי אפשרי? למה זה כל כך עבד? פעם היית רק מרים את היד, רק היית מרים את העיניים, רק ההורים, הסבים, היו מדברים בצורה כזאת, זה לא עובד. כי אנחנו לא נועדנו לחזור בתשובה ולחזור אל השם מתוך פחד. זה היה בגלות. ממילא, ככה זה פעל. אבל ברגע שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו חיבור, אהבה. זה הדרך לחזור בצורה אמיתית. ולכן הוא גורם לנפשות להימנע מחזרה בתשובה דרך אפילו יראה. יראת העונש? לא תפיל אותי. הילד לא רוצה לקום בבוקר. 14, 15. יבוא אדם, יבוא אבא שלו, אדם מכובד, יגיד לו קום. לא שומע אותו. תקום, תפילה. צריכים כרגע להניח תפילים, זמן קריאת שמע עבר. אני פשוט כל כך נשאלת הרבה שאלות, שזה אחת השאלות. אז מה עושים? אומר האבא, מעולם לא הייתי בחוסר אונים. תמיד ידעתי לסדר את החיים בצורה הכי טובה. אבל עם הבן, שהוא הבכור, לא יודע איך לתפקד. הבן אדם לא יעזור, גם בלי חצוצרה. הוא לא קם. מה עושים? אתה יכול להעניש אותו? אתה יכול להגיד לו עכשיו? אתה לא תקבל דמי כיס. בסדר. לא מקבל דמי כיס. אתה עכשיו לא יוצא לטיול שנתי, אין בעיה, אני יוצא בעצמי. אתה עכשיו אני אנזוף בך, אז תנזוף. תבינו, זה חריף. זה חריף. זה לא הילד הזה או הילד אחר. זה ילדי ישראל מבקשים שפה אחרת. הסמכות שאנחנו מדברים עליה היא לא במילים בלועזית. סמכות זה אוטוריטי. זה כאילו תווי מרחק. כן, זה המורה זה התלמיד צריך איזשהו ריחוק. ככה זה בלועזית. אתם יודעות מה זה סמכות בעברית? סמכות בעברית זה בא מלשון להיות סמוך. להיות בסמיכות לאדם. למשל, התלמיד ישיבה בוגר, הוא סומך את התלמידים של שנה א'. כוונה הוא חונך אותם. הוא בונה אותם. בוא נלמד מה זה גמרא עם תוספות. בוא, מדריכים אותו, סומכים אותם. כשהם סמוכים, אז אתה יכול לסמוך את הילדים, את התלמידים הצעירים. הסמכות בעם ישראל ובמיוחד בדורות שלנו לא יכולה להופיע אלא דרך הסמכות הזו של קרבה. אז אני אומרת לאותו אבא או לאותו אמא, דבר אל הלב. אומר לי האבא, אני לא יודע. לא יודע מה זה לדבר אל הלב. אני יודע לדבר בתפקוד, במשימות. תן לי משימה, אני מבצע אותה עשר. אבל לדבר על הלב, מה אני אגיד לו? אמרתי לו, צא איתו לטיול. אני, מה אני אדבר איתו? אני מה לדבר איתו? פעם אחת, סיפור מקביל לזה, הגיעה אליי בחורה למכון הוראה. אומרת לי, הרבנית, אני רוצה להתייעץ איתך על איזה משהו שקרה במשפחה. טוב, מה קרה במשפחה? אומרת לי, לפני יומיים הגיעה המשטרה אליהם הביתה והודיע להם שהאח, שהוא בן 18-17, תפסו אותו עוסק בסמים, והמשטרה אמרה, צריכים לקחת את הבחור ולתשאל אותו ומחזירים אותו הביתה, אבל קיצור, האמא מפורקת, אבא מפורק, הבן שונה בסמים ועוסק בסמים, מה זה דבר נורא והיום. אז אמרתי לה, אבל מי שואל? את שואלת לגבי אחיך? אז היא אומרת לי, לא, זה אמא שלי שואלת שאני אשאל אותך. אז אמרתי לה, טוב, אם זה ככה, אז אני מציע שברגע שהילד יחזור מכל הבחור, יחזור מכל התשאולים שלו, ללכת איתו אבא והוא לטיול מצפה רמון, היה מזג אוויר טוב, זה היה באוויר, ולצאת איתו. אבל אני מבקשת, בלי טלפון. חוזרת הבחורה, יומיים אחר כך, אמרתי לה, נו, מה שלום המשפחה? היא אומרת לי, אמא שלי ואבא שלי אמר, אין אפשרות. למה אין אפשרות? כי הוא עסוק. היא אומרת לי גם, אבל לא רק. אותה תשובה של אותו אבא. כי אין לי מה להגיד לבחור הזה דקה. את מדברת איתי על יומיים? תבינו מאיפה הזעקה של הנוער. הזעקה של הנוער, גם אנחנו מסתכלים על הדור, ולפעמים נבלים, לפעמים יש שכרות, לפעמים יש דברים מבולבלים. אבל זה לא מעיד על הדור שלנו שהוא שפל. אלא הדור שלנו, כמו שאומר לנו הרב קוק, הוא דור גדול. אבל צריך לדעת לפתוח את הלב. זה אתגר. זה לא תעשה, אל תעשה, תרוץ, אל תרוץ, תקבל ציונים. זה לא השפה. אלא מה שאנחנו מדברים על הדור הזה, זה דור שתובע מהגדולים ממנו את הקרבה. ועד שלא נגיע לקרבה שלנו מול עצמנו, לדעת למלא את עצמנו בדברי לב, בדברי פנים, בדברי תוכן פנימי, אלא כל הזמן יהיה בחוץ. כן? אז הילדים ידרשו, אבא ואמא, דברו אליי. לא דברו עליי. דברו איתי. דברו אליי. וזה כל הבלבולים שיש, מה שדיברתי על אותו ילד ועל אותו זה, זה, זה פשוט קריאה. קריאה למה שהרב קורא לנו. קורא לנו להיות שם. לצחות הפה הכוונה ללב. והוא ממשיך ואומר, הרב, הוא לא יוכל לשוב מהיראה, מהיראת העונש, אבל מאוד מוכשר לשוב מאהבה. אהבה זה הזדהות. כולם יודעים, אהבה אחד, זאת הגמטריה. מה זה אהבה? אני מזדהה איתך. אני, אתה לא מבחוץ לי. אני אוהב אותך. אפשר גם לאהוב מחנך, אפשר לאהוב אבא, אפשר לאהוב אמא. לא מטעמי יראה מנותקת וסמכות מנותקת, אלא אפשר לאהוב. וברגע שהוא מזדהה, הוא מזנק. למה? כי נגעת בתמצית הנפש הפנימית שלו. זהו, הגעת ליעד. כל האתגרים שיש בחינוך באים על מנת להגיע למקום הזה. כן. האתגרים בחינוך הם לא מעידים על זה שהילד הזה הוא לא טוב, הוא לא בסדר. אלא האתגרים באים ואומרים, אני צריך לגדול. וכל אחד יש לו את האתגרים האלה. לא רק לילד יש את האתגר הזה. גם לנו בתור הורים יש לנו אתגרים כאלה. אבל הקדוש ברוך הוא לא בא בתרוני אנגריותיו. מכיוון שיש לנו אתגר כזה, זה סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שנגדל למקום הפנימי הזה. נעמיק למקום הפנימי הזה. כן? אבל מאוד מוכשר הוא לשוב מאהבה שיראת הרוממות תתחבר עמה. יראת הרוממות, הכוונה, הערכה עמוקה, נגיד בשפה שלנו. אני גם אוהב, אבל אני גם מכבד. יש מה לכבד פה. יש אישיות שיש לה קבלות. אם יש אישיות שיש לה קבלות והיא לא קשורה אליי, זה מנותק. לכן הרב מתחיל באהבה. הוא לא מתחיל ביראת הרוממות. אתם יודעות, גם כבוד, הגמטריה של כבוד זה לב. אתה מכבד, אבל לא את חבר השופטים בקתדרה. כבוד בית המשפט העליון. כבוד אבא ואמא. בסדר, זה טוב כבוד, זה חשוב מאוד כבוד, אנחנו לא מזלזלים בכבוד, אבל זה שני. זה השני. מה שאומר לנו הרב, לשוב מאהבה ויראת הרוממות תתחבר עמה. כן. יראת הרוממות, אבל יש כבוד, ואני אוהב את האדם הזה. הסמכות שאנחנו צריכים להביא את עצמנו, זה להוריד את כל המסכים. כן, גם כפשוטו, להמעיט, כן? פשוט להיות ממוקד, את נמצאת עכשיו עם הילד שלך, תהיי איתו. באיזה גיל? בכל גיל. תמיד אני אומרת בשיעורים שהחי קודם לדומם. כן. זאת אומרת, אם יש כרגע ילד בבית ויש דומם, הכוונה כביסות וכלים וכל הדברים, והילד עכשיו שואל אותה, אומר לך, אמא, בואי, תראי מה בניתי, תראי את הפאזל, תראי את הלגו שעשיתי, תעזבי הכל ותלכי לחיים. לאדם. ברגע שילד מקבל את ההרגשה שאימא שלו ממוקדת איתו, אז הוא מקבל תעצומות נפש אדירות. אז תבוא אישה ותגיד, רגע, ומה עם כל ענייני הבית? ועם הכביסות, ועם הבישולים וכל זה? אל תדאגי. ברגע שאת יודעת לפנות את המקום ואת הזמן הנכון, אז את תדעי, תראי שהדברים נרגעים בנפש הילד. אתם יודעים, כמות האנשים שנמצאים בהפרעות של קשב וריכוז, לא הכל מולד, זה גם דברים שבפועל, בחיים. אבל על ידי, בעזרת אמא ממוקדת, שכשהילד קורא לי, אז אני איתו. הילד ילמד שבאמת הוא חשוב. אל תפחדי ממחשבת הניצול. הוא מנהל, כמה זמן הוא קורא לי, ומי, לכי תדעי כמה פעמים הוא יקרא לי עוד. אל תפחדו מזה. אמא שמפחדת ממחשבה כזאת, היא לא תוכל להיות במקום שהיא צריכה להיות בלב שלם. אנחנו מדברים על הלב, אתם זוכרות. זה לא מתחיל בגיל 19 שהוא הלך לרחוב. זה לא מתחיל בגיל 16. זה מתחיל מגיל צעיר. שברגע שילד נמצא, אז הוא נמצא, אז ברגע שילד נמצא במשחקו והוא קורא לאמא שלו, אז אהבת חייו נמצאת פה. אני פה, לשירותך, איתך. כמה זה מחזיק. כמה זה לא מייצר ילדים של הפרעות של קשב וריכוז. כשילד הוא לומד שאימא שלו איתו, הוא ילמד שהקדוש ברוך הוא איתו. למה? כי כך אומר דוד המלך. כגמול עלי אמו, גמול עלי נפשי. נכון? מזמור קוף למד א'. קוף למד א' בגמטריה ענווה, אומר החידה. כן? 131 ענווה. איפה לומדים ענווה? באימא. כמה ענווה אנחנו מגלות? כמה ענווה אנחנו מופיעות בחיים האלה? אל תרגישי קורבן. זה לא קורבנות. זאת ענווה עליונה. זאת ענווה שהקדוש ברוך הוא כדי לגלות לנו מהי האמונה בהשם. מהי התנות שיש לנו והאמון והביטחון בהשם. אז איזה דוגמה אנחנו ניקח? דוד המלך לוקח דוגמת האמא. אז לא לשנות את הדפוסים היהודיים העמוקים המלאי אמונה בדפוסים מערביים שרצים ורצים ולא פוגשים כלום. הגיעה אמא אחת אליי, היא אומרת לי, את יודעת, הילד בן 14 יצא לישיבה, אני מרגישה שלא, אני לא מכירה את הילד. אמרתי לה, למה? אמרתי, אני לא יודעת. כל היום רצתי. 14 שנה, עכשיו הוא הולך לישיבה, חוזר הביתה פעם בשבועיים. התחילה לפקוט. זה קשה שהילד עוזב את הבית. אחר כך הוא הולך לישיבה גבוהה, אחר כך הוא הולך לצבא, אחר כך הוא מתחתן, אחר כך זה. נשים יקרות, יש שנים מועטות שבהן צריך לחיות אותם. צריך להיות שם. וברגע שהילד מרגיש שאימא שלו נמצאת איתו, גם כשאימא שלו תבקש ממנו משהו, אתה מוכן להביא לי את המוצץ? מהחדר, הוא שומע אותה. לא כגודל, לא כדגם של האימהות, שאתה יכול לקרוא ולקרוא, ולפעמים אני רואה ברחוב נשים, אתה גורא, אימא, אימא. לא שומעת. למה? כי יכול להיות בפלאפון. ואז היא אומרת לו, אתה לא רואה שאני בטלפון? אבל אם הוא היה חצוף הילד הזה, אז הוא היה אומר, אמא, אבל את כל היום בטלפון. זה שיעור שאנחנו צריכים ללמוד בדור הזה, איך להגיע אל הלב. זה מחייב מאיתנו לא לעסוק במחשבה חיצונית. אלא להיות אנשי לב. את מגדלת ככה את הילד שלה עכשיו, חי קודם לדומם. הכלים יחכו, תלכי לילד שלך, תגידי לו, וואו, איזה יופי מה שבנית. מה בנית לו? בנית לו את תודעת האני העמוק שלא התערער לעולם. וגם כשהוא יראה אנשים עוסקים בשטויות ובסמים ובזה, הוא מחוסן מבפנים. הוא מחוסן, הוא מחושל. כי הוא קיבל אהבה ולב שלעולם לא יתפוגגו לו בחיים. אומר האור החיים הקדוש דברים מופלאים. הוא אומר, אם אדם, כתוב על יוסף שהוא כמעט חטא באשת פוטיפר, אבל בסוף הוא לא חטא. אז אומרים חז"ל, דמות דיוקנו של אביו עלה לפניו. אבל מדרש אחר אומר, דמות דיוקנו של אמו. כן, לא כל כך מכירים את זה שזה דמות דיוקנו של אמו. אומר על זה אור החיים הקדוש, כדי שאדם לא יגיע לעבירה, צריך הוא להעלות בציורו את דמות הוריו. עכשיו, אם הוריו הם איתו, איך הוא חשב על יעקב אבינו? איך הוא חשב על רחל אמנו? כי הם היו כל כולם איתו. אז הוא נראה, איך אני יכול לצלול את אבא ואמא שאני כל כך אוהב? אור החיים מדהים, איך אני יכול לצייר אותה? אבל זה המאבק הגדול שאנחנו צריכים בדורות שלנו. צריך לתרגם את מה שהרב אומר לנו לשפה, כן, לא להשאיר את זה בכתב. ואז הוא אומר שני דברים, איך מביאים את הדור הזה בפועל, עוד לא הוציא שום דבר למעשה, הוא דורנו הנרעש. כן, עדיין הדור הוא, יש לו עוד הרבה מה להוציא. אבל בכוח יש לו רב, יש לו עוד הרבה, יש לו המון בפנים. ואז הוא נותן שני סימנים למה הדור שלנו הוא גדול. וכל אישה צריכה לדעת שלמרות שהילד שלה הוא פיצי, הוא בן שנה, שנתיים, שלוש, חמש, הוא שייך לדור הגדול הזה. שמה הוא? שהוא מוכן לצאת להורג בעוז נפש. בשביל מטרות שמסגבות לפי דעו. כן. אני מדלגת. לא יוכל להיות שפל אפילו אם המטרות הן לגמרי מוטעות, אבל רוחו נשגב גדול ואדיר. אנחנו בדור של מסירות נפש. ברגע שאנחנו יודעים, מזהים את הגודל של הדור הזה שהוא מוכן, אני מסתכלת מסביבי, אני פשוט פוגשת הרבה בנות. יש לנו פה בנות צעירות גם. וגם אנחנו. לאיזה שירות לאומי הם הולכות? לאיזה דברים קשים? לטפל בנקות זקנים ולחוץ אותם, ואנשים מוגבלים, אנשים עם בעיות נפשיות. איפה זה בא? זה בא מגודל של נפש. אותו דבר לגבי הבנים, הדור שלנו הוא ענק, ומי שמסתכל רק במראה העין בתקשורת ובכל ה... אז הוא לא יכול להבין את מה שהרב כותב פה. שום דבר, הכל קטן עליהם. הם לא מפחדים משום דבר. כי יש להם נפש גדולה. כשמזהים ככה את הדור, אז אנחנו מסוגלים לחנך ביום ועוד יום ועוד יום את הילדים הקטנים האלה ולראות בהם גודל. אבל אם אנחנו אומרים, טוב, עוד יום, עוד יום. יש גם כביסות, נכון, זה מאתגר, אבל על זה אחרינו. למה הקדוש ברוך הוא הפקיד את הילדים לנשים? משום שהן משגיחות על בניהם, ככה כתוב במדרש. הן בבית, הן משגיחות על בניהם ועל בנותיהם. מי מופקד את האומה הישראלית? על מי? על האימהות. לכן הקדים נשים לגברים במתן תורה. לכאורה, נשים לא מצוות בלימוד תורה, נכון? אבל אומרים לנו, כה תאמר לבית יעקב, תגן לבני ישראל. למה הקדימו את הנשים? כי הם אלו ששומרים על האומה, שומרות על האומה הישראלית. ככל שאישה מבינה את החשיבות של מה שהיא עושה, בחינוך הילדים שלה, ובאמת לא עושה את זה מהצד, ולא קודם כל המימוש העצמי שלה, ואחר כך, נו, אין ברירה, צריך להביא ילדים לעולם, אז מביאים ילדים לעולם. לא, זה לא ככה. קדוש ברוך הוא פטר אותנו מכל המצוות שבעולם, מהרבה מצוות, ופטר אותנו מהרבה מטלות סביבתיות חיצוניות. למה? כדי שנהיה מסורות לתהליך הזה, שהוא הדבר הגדול ביותר עלי אדמות. אין דבר יותר גדול מזה. אז זו הסיבה הראשונה, שיש מסירות נפש בדורות שלנו, ואנחנו צריכים לזהות את זה, ולראות את זה, ולהביט על הנפשות של הילדים ככאלה, לא נפשות קטנות שפולות. למרות שהוא לא קם בלילה, שהוא לא קם בבוקר. לפעמים אפילו זה מבלבל. הוא רק רוצה לאכול, הוא רק רוצה לא לזה. זה מדובר שרוצה למסור את הנפש על עם ישראל? זה מבלבל? צריך להחזיק ראש. זה דור שהוא לא קל, אבל הוא דור גדול. זה הדבר הראשון. הדבר השני, מה ההוכחה שהדור הזה הוא גדול? הסיבה השנייה, לשמוע דברים גדולים. ודור בעל רוח גדול חפץ ומוכרח לחפוץ. זה דור שדבר אחד יש בו, שני דברים. הדבר השני, רוצה. כל הזמן רוצה. אחד הדברים המאוד כבדים ומבלבלים בדור הזה, זה ההתמכרות למסכים. כן? ההתמכרות למסכים מונעת את התפרצות הרצון. הרצון אצל האדם זה הדבר, האנרגיה האטומית הכי גדולה שיש. גם אצל מבוגרים זה טיפה מחליש, וגם אצל ילדים זה טיפה מחליש. ועל זה צריך הרבה מאוד תפילה, וגם מסירות נפש מצד ההורים. לא להיות מכורים, לא לתת דוגמה אישית כזאת. עד כמה שפחות, כן? כי זה שואב את הרצון. כן? ומה הוא מוכרח לחפוץ? בכל מקום שהוא פונה, לשמוע דברים גדולים. לא רק טיפים על החיים, אלא לשמוע דברים גדולים. דברים גדולים זה תמיד דברים כלליים ששייכים לעם ישראל. הוא מלא אידיאלים, הוא מלא רצון לעשות טוב לעם הזה. אז אל תדבר איתו בקטנות, דבר איתו בגודל. וזה מסביר באמת את כמות המדרשות וכמות הישיבות וכמות המכינות שמתרבות עד אין קץ. שאפשר לתאר את גודל הצמאון שיש לדורות, לחבר'ה הצעירים. רק דברו איתנו. תורת חיים. דברים גדולים. העיניים שלהם נדלקות, לא כסף מדליק להם את העיניים. יכול להיות שגם הם יעבדו, ויעבדו בעבודות טובות, אין שום בעיה בזה. אבל מה שמדליק אותם זה דברים גדולים. אני רואה את זה בכל מקום שאני הולכת. אני זוכרת שפעם היה בקריית משה עשו מפגש של בנות שמה שנקרא קצת יצאו לרחוב, פחות דתיות. שאלו אותי האם אני מוכנה בערב תשע באב לדבר עם הבנות האלה. אמרתי, טוב, אמנם לא לומדים תורה, אבל אפשר להיפגש בשמחה. קיצור, הזמנתי אותם אליהם ביתה, ושאלתי אותם שאלה. כל אחת, שיער כחול, אחד, קיצור, כל מיני לבוש לא במיוחד צנוע. ישבו, שבנו כולנו על הרצפה, ואני שואלת אותם, תגידו, אמנם אני הייתי אמורה להעביר דברים אליכם, אבל אני רוצה לשמוע אתכם. לו יצויה שיש לכם את כל הכסף שבעולם, האפשרויות שבעולם, הכל בידכם, מה אתם רוצות? שאלה פתוחה. לא, אל תגידו לי, כן, אבל זה אי אפשר, כי הכל אפשרי. סמנו את המטרה, מה באמת הייתם רוצות? תשמעו, נשים יקרות, אני לא אשכח את השיחה הזאת. באמת, אני קיבלתי, לדעתי, הרבה יותר ממה שהם קיבלו, כי הם דיברו ודיברו ודיברו. מה הם רצו? אותה אחת שנראית עזובה, ומה היא רוצה? היא רוצה שהעולם יהיה מלא מחשבות טובות אחד אל השני. בנות, בנות 16. השנייה, אני רוצה שיהיה שלום בארץ. השלישית, אני רוצה להרגיש אהובה. הרביעית, רוצה להתפלל עם אל הקדוש ברוך הוא בתפילה מלאה וטהורה. זה, אמרתי, תגידו, אין אחת שתגיד לי שהיא רוצה מרצדס חדשה? תסתכלו עליי, אמרו לי, מה זה מעניין? כשאתה מגיע לתמצית של הרצון של הדור הזה, אתה מגיע לנשמה. ולכן צריך להעיז לחשוב בגדול, זה מה שאומר לנו הרב פה. תחשבו דברים גדולים, תדברו דברים גדולים, כי אתם צריכים להאמין בדור הזה. וכשאתה מאמין בדור הזה, אתה לא תאמין. אתה לא תאמין. מה יש פה? רות. ועיקר הגדולה של הדברים הוא שיהיו מסוימים ומבוררים עם גודלם, רוחבם והיקפם. המטרות היותר פנימיות של השרשרת של כל החיים המוסריים, הדתיים, הלאומיים וכל התלוי בהם, אחוזה בהם, תהיינה מבוררות לפניו, עד כמה שהוא יכול לשער ועד כמה שכוח ברומו יכול להגיע. אני אשמח אולי במידה ויש שאלות, אם אתם רוצות לשאול, יש לכם כן, בבקשה. כן.
אני לא יודעת על גבולות של ילד, אני יודעת שאני יש את הגבולות של כאילו תמיד לעבוד על המידות, תמיד זה עלו, תמיד זה כזה, מה הגבולות שלי, כמה אני יכול עכשיו הוא רוצה אותי לידו, כל הלילה שאני אשב לידו, כאילו, אתה אני אגיד לו, טוב, אמרו את זה, נגמרת סיפורית, נגמרת ש...
כן, כן. אני אתן משהו פרקטי ביחס לשינה דווקא. מי שרוצה שהילדים שלה לא יהיו מטופלים על ידי יועצים כאלה ואחרים בהמשך, הדבר הטוב ביותר זה לשכב בלילה ליד הילד. מה זה בא לומר? אני אסביר. לשכב זה לשכב ולשאול. לשאול את הילד. תגיד לי חמוד, איך היה לך היום? תשימו לב שבמהלך היום אין הרבה פנאי לשאול שאלות מהסגנון הזה. אבל בלילה, ברגע שהילד נשכב, המנועים מדוממים קצת, הבית יותר שקט. ואז את שוכבת לידו ואת שואלת אותו, אפשר גם עם עוד ילד, אחד ליד השני, זה לא משנה. איך היה לך היום? בסדר, משהו מטריד אותך? אי אפשר לתאר כמה סודות. אני מלמדת את זה אצל אנשים, וכל פעם הן מספרות לי איזה מתנה זה. ואז הם מתחילים לספר. זה מציק לי, וזה מטריד אותי, וזה. וברגע שא' את מגלה כל מיני דברים שלא היית יכולה לגלות אותם מבלי ששמעת אותו בלילה. אני יכולה לספר לכם על הבן שלי, שאתה בכיתה א', ושכבתי לידה לפני השינה. היא סיפרה לי, שבמהלך היום היא לא סיפרה, אבל היא מספרת לי שמישהו מציק לה מאחורה, ויש הרבה אנדרלמוסיה בכיתה, ויש הרבה אלימות בכיתה, והיא מספרת לי את זה. והיא אומרת לי, אני ממש לא רוצה ללכת יותר לכיתה. קיצור, בעזרת הדיווח הזה, דיברתי עם המורה. המורה אמרה לי, תשמעי, מה אני יכולה לעשות? היא צודקת, אבל יש פה 37 בנות. איך אני יכולה להתמודד עם הדבר הזה? העברתי אותה בית ספר. כי לא היה מנוס. העברתי אותה בית ספר, הוא בא לציון גואל. הילדה פרחה באמצע כיתה א' או בסוף שנה כיתה א', אני לא זוכרת. והילדה פרחה. בלילה זה עולם הסוד. לא סתם ילד רוצה לשכב עם אמא שלו, שאמא שלו תשכב איתו. הרבה פעמים ברגע שהסודות האלה נחשפים לאמא, הם נרדמים שינה נפלאה. אז לפעמים זה לוקח דקה, לפעמים זה לוקח קצת יותר, אבל עם הזמן זה נעלם. מה זה נעלם? הכוונה, לא מטריד אותם שום דבר. כן. או אתם פשוט תעשו את הדבר הזה ואתם תראו כמה הילד סס ושמח לקראת הלילה. זה כבר לא עונש ללכת לישון. כי האדם שהוא הכי אהוב עליי, הוא מוכן, הוא רוצה לשכב לידי. ואני יכול לספר מול מי לנו יש למי לספר, נכון? משהו מטריד אותנו ביום. אנחנו מספרים לבעל שלנו, אנחנו מספרים לקרובי משפחה, אנחנו יודעים לתמלל את מה שמציק לנו. אבל אצל ילדים, הלילה הוא המתנה הגדולה. ולכן הרבה פעמים ילדים לא רוצים להיפרד. לא בגלל, גם בגלל שהם חבל על הזמן, מה שנקרא, אבל גם בגלל שהם צריכים את הרגע הזה. אז זאת המלצה חמה לעניין הזה. זה גם קשור דרך אגב לעניין הזה של המפגש עם הלב. נתנו פה כמה דברים, כמה סוגיות שקשורות לעניין הזה של הלב. זה עיקר עניינו של החינוך בדור שלנו. כל ההשכלה, כל מלחמת החיים, כל האנגלית, כל החשבון, כל הדברים האלה, הם לא יהיו מקום ראשון. הם חשובים, אבל הם לא יהיו מקום ראשון. ברגע שילד מרגיש את עצמו טוב, בהרגשה טובה, הוא יצליח גם בכל המישור, גם החברתי וגם הלימודי, והדברים האלה ממש ניכרים בשטח. עוד שאלות, עוד התייחסויות לדברים? כן, בבקשה. כן. אז קודם כל ברוך השם שיש יותר מילד אחד. ברגע שיש שלושה ילדים, לא צריך לבוא ולהגיד לא יהיה לאף אחד. כן, לפעמים מרוב זה שיש שלושה, ארבעה, חמישה, יש הרבה. ואז אתה כאילו מתייאש במרכאות מלתת את הניקוד לכל אחד ואחד. אז אני רוצה לומר, זו שאלה חשובה, אני רוצה לומר שברגע שילד מזהה שאימא שלו יודעת להתמקד בו, אז יהיה לו סבלנות לחכות לאח שלו שמדבר עם אימא שלו. ברגע שילד מרגיש שאימא שלי, זה לא משנה, גם אם את תשמע, גם אם אני אדבר איתה, אין לה סבלנות, חלילה, לא עלייך אני מדברת, אבל באופן כללי, כן? אז ממילא הוא לא יפתח את ליבו. לכן, מעולה, אתה רוצה לדבר, אני מאוד רוצה לשמוע אותך. אבל הילד הזה אימא, אבל גם אני רוצה לספר משהו. כן, עוד רגע הוא גומר, אני מיד רוצה עכשיו לשמוע אותך. אבל אל תשכח מה שאתה רוצה להגיד. ברגע שילד יודע שהנתח שלו קיים, אז הוא יכול, מה? שיש לו מקום, בדיוק, אז הוא יכול להמתין. אבל אם אין לו מקום, אין לו תחושה של מקום, אז לא יהיה לסבלנות להמתין. ולכן זה דבר שהיא עבודה שכדאי בתחילת הילדים, בתחילת חינוך הילדים, לעבוד על זה. כי זאת אחת המידות המרכזיות של האימהות. היכולת להיות. פשוט להיות. במקום שאני נמצאת, אני נמצאת. כן? והוא רוצה, והוא רוצה. הכל יגיע למקומו בשלום. יהיה גם לאור וגם לאור, כי הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. עצם זה שהוא סומך עלייך שיש לך שלושה ילדים, זה סימן שיש לך את הלב הרחב מספיק לשאת בתוכך ולהכיל בתוכך את השלושה. ואחר כך זה יהיה ארבעה ועוד. כן, עוד שאלות? הנהג. טוב. חזקו ואמצו נשים יקרות, תהיו בריאות, חודש טוב. בשמחה, בשמחה.